חדשות כל חי, השעה 10. לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. קבינט הקורונה סיים בשעה האחרונה את הדיון, ולפי שעה לא צפויות הקלות או החמרות בהנחיות. ממונה הקורונה הפרופסור סלמן זרקא ציין בדיון כי יש לשפר את אכיפת התו הירוק, שכן כרגע היא לא טובה והיא מעבירה את המסר שיצאנו מהגל, וזו טעות. באשר לעלייה בתחלואה אמר זרקא כי התמונה הגדולה מראה מגמת ירידה, אבל אם עושים פוקוס רואים עלייה של 60 מקרים מדי יום וזה מטריד. חוקרי האוניברסיטה העברית בירושלים והדסה מנטרים את מצב התחלואה בישראל, ממליצים לחסן את בני הנוער במנת בוסטר דחף בשל העלייה בהדבקות. בדוח הקורונה אותו הציגו המומחים לשרים בישיבת הקבינט, ניתן עוד כי העלייה במקדם ההדבקה נובעת מעלייה בנדבקים בשכבות הגיל עד גיל 40, כשרובם לא מחוסנים, מהם הרבה ילדים. גזירת המעונות. ממשלת בנט ולפיד ממשיכה את המלחמה בהברכי הכוללים ומתעקשת להכיל את הגזירה ולפגוע בעשרות אלפים ולמנוע מנשותיהם של האברכים לצאת ולפרנסם. כך רחל וזנה, אשת אברך שהשתתפה היום בדיון בוועדת השרים וקבלה בפני ימי העלאת עימות.
אני לא חושבת שהפתרונות שלהם הם בסדר. כלומר, עד עכשיו הם הציעו פתרונות, והפתרונות האלה לא היו מעשיים. הם לא היו מקובלים. ואני חושבת שגם ראשי הכוללים והישיבות לא יקבלו אותם. והם צריכים להשיג לנו איזשהו פתרון ישים, איזשהו פתרון הגיוני.
חבר הכנסת דודי אמסלם מהליכוד תוקף הערב בחריפות את ממשלת השמאל התומכת ברפורמים שפוגעים גם כן בכותל המערבי.
השמאל האלים והמתנשא בעצם במקום ש... והפריוני בכנסת שרומס את הכנסת, הוא בא ומטיף לנו מוסר. אז כל עוד זה לא ייפסק, אנחנו נמשיך באמת ולספר לציפור על האנשים האלימים והפריונים האלה. הרפורמים אמרו בכלל שוושינגטון זה ירושלים וארצות הברית זה ציון. כמעט אף רפורמי, תבוא לרחבה, יש שם היום רחבה, אין לי מושג מי גם הקים אותה, אבל הם רוצים שדרג אותה. עכשיו תראו לנו רגלי, תראה אם יש שם חוץ מחתולים משהו.
השניים אמרו את הדברים לאבי מימן במהדורה המרכזית. שר המשפטים גדעון סער הודיע כי יביא לאישור הממשלה את מינויו של דן מרידור כחבר בוועדה לאיתור היועץ המשפטי לממשלה. מרידור, שהיה שר המשפטים בעברו, יתייצג את הממשלה במקומו של שטרית שפרש מהתפקיד. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי את החזית מיד.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
עד לשבת בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ובשבת קודש התחממות.
בחסות מחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל, אחד ללקוח, אין מחירה סיטונאית. בלק פריידיי סייל עכשיו במחסני חשמל, בלק פריידיי סייל במחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
טוב, תוכנית האחרונה לפני חנוכה ואווירת בימים ההם בזמן הזה, אנחנו אומרים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לבותינו בימים ההם בזמן הזה. בדרך כלל לימדו אותנו להתכוון מה זה בימים ההם בזמן הזה. בימים ההם, על הניסים שיהיו בימים ההם, ניסי חנוכה, ועל הניסים שקורים בזמן הזה. בוודאי אין הכוונה בפשטות המילים. אין הכוונה הזאת נכנסת לפשטות המילים. פשטות המילים זה על הניסים, על הגבורות, על החמודים, ועל הנפלאות, ועל המלחמות, שעשית לעבודנו בימים ההם, בזמן הזה, כלומר, בזמן החנוכה, בחודש כסלב, או בחודש אדר, אם זה פורים. זו הגרסה של הלבוש שברוב הסידורים או בכל הסידורים שאני מכיר, כך היא כתובה בימים ההם בזמן הזה. אבל יש גם גרסה בימים ההם ובזמן הזה. ואם זו הגרסה, אז ודאי הכוונה, הניסים שהיו בימים ההם, והניסים שמתרחשים בזמן הזה. בוודאי אין הכוונה לאותם ניסים יומיומיים שעליהם כבר אנחנו מודים מדי יום ביומו באומרנו על ניסיך שבכל ימימנו. אין הכוונה על ניסים מאי נס חנוכה, ובאמת אנחנו נמצאים באותה סוגיה שהייתה למתתיהו החשמונאי וליהודה המכבי אז, הרבה 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 זמן היא לא חזרה והתגלתה מול עיניהם הנדהמות של בני ישראל שבדור זה או אחר, כמו שהיא מתגלית מול עינינו היום. הייתה בעיה עם מתייוונים, וזאת הייתה הבעיה המרכזית והכואבת ביותר. וגם היום יש לנו בעיה, כי מה זה מתייוונים? מתייוונים זה לא כאלה שרוצים להיות יוונים. כאלה היו גם בבבל, כאלה היו גם בפרס, כאלה היו גם במצרים, ולא קוראים להם מתבבלים. מתייוונים זה יהודים מתייוונים. אלה שרוצים להמשיך ולהיקרא יהודים, אבל למעשה הם חיים על פי התרבות היוונית. והם מנסים לטעון שלחיות לפי התרבות היוונית, זה נקרא יהדות. אנשים שאינם שומרי מצוות בימינו כאן בארץ ישראל, אינם בהגדרה הזאת. אבל לעומת זאת, הרפורמים וחבריהם, וכל הכתות האלה, שבאות לקעקע את יסוד היהדות בארץ ישראל, הם אלה שגרמו לכאב הגדול של חנוכה. ולהם ולחנוכה אין ולא כלום, ואולי יש להם, אבל מן הצד השני. הגמרא במסכת סוטה, דף ממתת עמוד ב', אחרי אותו קטע מפורסם שמצטטים ממסכת סוטה, דף ממתת עמוד ב', על סימני עקבות משיח, שבין השאר כתוב שם, שבעקבות משיח, החוצפה תגדל, וזה הסימן הראשון. וחוצפה כידוע, זו מידתה של יוון. כי הרי יוון, בצלם של נבוכדנצר, מיוצגת על ידי המתכת נחושת. ונחושת מבטאת חוצפה, שנאמר הוא מצחך נחושה. ובחזון שראה דניאל, ארבע חיות עולות מן הים, הוא אריה וזו בבל, דוב פרס, ויוון משולה לנמר. ועל נמר נאמר, אז, ואז כנמר. ועזות זו חוצפה, שנאמר, אז פנים לגיהנום. יוון, יש לה חוצפה. וצריך להסביר מה החוצפה שלה, אבל לא נעשה את זה עכשיו. והחוצפה, במילים קצרות, היא בשפחה כי תירש גבירתה. יש להם חוכמה, אבל מקור החוכמה, זה חוכמת התורה. אין חוכמה כחוכמת התורה, או כמו שמהר"ל אומר, שחוכמת התורה נקראת חוכמה, וחוכמת הטבע אינה חוכמה, כי חוכמת הטבע היא חוכמה סוקרת מציאות. וחוכמת התורה היא חוכמה יוצרת מציאות, וזאת חוכמה. במציאות התורה יורדים למהות, היא הבכוח לרדת למהות של דברים, וחוכמת הטבע צריכה להיות רק אחות וטבחות לחוכמת התורה. כשחוכמת הטבע מנסה לעקור את חוכמת התורה, א', להתנתק מנה, ב', למחוק אותה, להשכחם תורתך, הרי זו חוצפה. ובעקבות משיח אומרת הגמרא, החוצפה תגדל. איך בעקבות משיח יגיעו לנו יוונים? התשובה היא שכתוב בארץ הייתה תוהו זו מלכות בבל, ובוהו זו מלכות פרס, וחושך זו מלכות יוון, על פני תהום זו מלכות אדום. חושך יהיה על פני תהום. תהום זה מלכות אדום. עמי הנצרות, כמו שאומר אברבנאל ורבי יוסף אלבו בספר העיקרים. מלכות אדום לוקחת את תרבות יוון ו... מאפרת את עצמה, עושה מזה מסכה על פניה, על פני תהום. מבחוץ, מלכות אדום בתקופת עקבות משיח נראית יפה, אבל מבפנים יש לה את כוח ההרס, שזה כוחה של אדום, אדמה חרוכה. באמת ככה הייתה נראית גרמניה. גרמניה במקום אחד בגמרא נקראת אדום, בגמרא מסכת מגילת אביב, מקום אחר אומרת הגמרא שגרמניה זה מבני יפת, ואומר הגאון שזה גרמניה, אשכנז שלנו, כמו שכתוב מבני יפת, גומר ויוון ואשכנז, ושם אנחנו באמת רואים את שני הדברים. חושך על פני תהום. בפנים כוח הארס של אדום, מבחוץ שכבה דקה של תרבות יוון. ושם, בפעם השנייה בהיסטוריה, נוצרו מתייוונים, כאלה שאמרו, אנחנו ממשיכים להיות יהודים, אבל אנחנו כולנו בני תרבות גרמנית. גרמני בן דת משה, והם הם אבי אבות הטומאה הרפורמית. בהמשך הגמרא מסכת סוטה, הגמרא מספרת על מה שהיה בימי הורקנוס ואריסטובולוס, שצרו על אלה שהיו בתוך ירושלים, בתוך בית המקדש, והיו מעלים להם כבשים לקורבן התמיד. והיה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמה יוונית, ואמר להם לעלות חזיר, ונעץ החזיר ציפורניו בחומה. מה הקשר בין חזיר, שזה הסמל של אדום, יחר סמנה, חזיר מיער, לבין חכם בחוכמה היוונית? אבל הרי אדום נמשלו לכל מיני חיות. דניאל רואה את אדום בצורה של מפלצת מכל מיני חיות. חזל אומרים שאדום נמשלה לשור וישמעאל לחמור. כשאדום נמשלה לחזיר, אז זה החושך על פני תהום. כי הרי חזיר מבחוץ נראה טהור. יש לו את סימן הטהרה החיצוני. וכשהוא נועץ ציפורניו, הרי הוא נועץ את סימן הטהרה שלו. כאילו הוא צריך את בית המקדש. כאילו הוא צריך את חומות ירושלים. וזה בדיוק מה שקורה היום, ואין צורך לפרט. והדברים ברורים. שוב קוראים מי להשם אליי. שוב נשמע קולו שמתתיהו חשמונאי. שוב נקראים עם ישראל. לצאת להגן על קודשי ישראל. מספר הטלפון שלנו 03-593-93. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום, דבר ראשון תודה רבה על התוכנית, מאוד נהנים כל שבוע מחדש. רציתי לשאול, בקשר לתפילה, אם אדם מקבל משהו, אני אתן דוגמה, אדם מתפלל לילדים, וזוכה ברוך השם, השם נתן לו ילד. ואז הוא מחכה עוד כמה שנים טובות, לא יודע, 5 שנים. השאלה היא מה ההסתכלות על זה. אני חשבתי שההסתכלות היא, שבאמת צריך להתמקד במה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ולהודות על זה. אבל מצד שני, אולי זה גורם להתפלל פחות על עוד ילדים.
אני לא יודע למה זה צריך לגרום לזה. אנחנו תמיד מודים על העבר ומבקשים על העתיד. קווה אל השם, חזק ויהיה מצבך, וקווה אל השם. הקדוש ברוך הוא נותן וחוזר ונותן, כמו שכתוב בחז"ל, וייתן לך אלוקים, וייתן ויחזור וייתן. ויש ביכולתו לתת. והרמב"ן אומר, הרי לפי הרמב"ן מצוות תפילה יום יום, יש רעש אצלך, אולי אפשר משהו לעשות, או לנתק את הרדיו, או להתרחק ממקור הרעש. תודה רבה. הרמב"ן אומר שתפילה, לפי שיטת הרמב"ן שלא כמו הרמב"ם, זה לא מצווה חיובית מדאורייתא כל יום. אבל זו מצווה חיובית. חיוב להתפלל כל אימת. כל אימת, מצווה להתפלל כל אימת שיש צרה. אם אדם מרגיש שהוא בצרה, הוא מרגיש שהוא צריך משהו, הוא מרגיש בזה צרה, אז הוא חייב גם לפי הרמב"ן להתפלל מדאורייתא. אז מה זה משנה אם לפני 5 שנים התמלאה משאלתו, אם עכשיו הוא מרגיש שיש צורך נוסף? מה גם? שאם באמת מדובר בדיוק כמו המשל שאתה, כמו הדוגמה שאתה אמרת, שיש לו ילד אחד, הרי הילד האחד הזה לא יכול להיות אלא או בן או בת. וכדי לקיים מצווה בשלמותה, הרי מן הראוי שיהיה לו בן ובת. ממילא בוודאי יש לבקש ולחזור ולבקש. תודה רבה. ערב טוב.
שלום.
שלום, שלום.
כן, רציתי לשאול, בעניין מה שדרשו חז"ל על הפסוק לכו ראו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. אז ראיתי בתנחום מה שהוא כותב, אף הנוראות שאתה מביא עלינו, בעלילה אתה מביא הם. אז מי שם דוגמה נגיד עם יוסף, שבעצם יש שם בשם רבי יהודן, שאומר שם שהשם רצה לקיים, ביקש לקיים את גזירת, ידעו תדע כי גר יזרחה, ואז הוא אומר שהוא הביא את זה בעלילה, שיעקב בעצם הביא ליוסף את הבטון הפסים, ואז שנאו אותו אחים, ובגלל זה ירדו ישראל למצרים והשתעבדו. אז שימת להבין את העניין בזה בדיוק, האם זה באמת זאת הילה הבחירה, או איך מבינים את זה באמת?
למה זה קשור לידיעה הבחירה? הכל נמצא בעולם הבחירה. כשהקדוש הוא אמר ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, אז זה היה בעולם הבחירה, לא בעולם, הוא אמר את זה לאברהם פה בעולם, אברהם שמע את זה כאן, במציאות שבה אנחנו חיים. רק מה, אנחנו צריכים לדעת שכתוב בפסוק בישעיהו, יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוקינו יקום לעולם. דבר אלוקינו יקום לעולם. השאלה באיזו דרך? בדיוק אותו דבר כמו שהקדוש הוא יכול לגרום, שפתאום יהיה לחם, ופתאום יהיה מים, ופתאום יהיה יין, ופתאום יהיה פירות, ופתאום יהיה הכל, ופתאום יהיה עושר. אבל הקדוש הוא עשה את זה על ידי סיבות ומסובבים ותוצאות. מה שנראה כדרך הטבע, מה שנראה כדבר שמתגלגל כאילו במקרה. כי זאת הדרך שבה הקדוש הוא מפעיל את העולם. אותו דבר גם כאן. הקדוש הוא אמר לאברהם, הבינו את העתיד. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו מבינו אותם 400 שנה. ובכל זאת הגמרא מסכת נדרים, דף למד ב' אומרת, מפני מה נשתעבדו בני ישראל למצרים, ירדו בני ישראל למצרים ונשתעבדו ב-400 שנה, והגמרא אומרת שם שלושה דברים. אחד מהם שאברהם אבינו עשה הנגריה בתלמידי החכמים, ועוד. אז באמת, אפשר לרדת למצרים, סתם, אפשר לרדת למצרים כדי לחפר על כל מיני דברים. אפשר לרדת, להוביל את יוסף למצרים בכל מיני דרכים, והקדוש ברוך הוא מגלגל את הדברים שיהיו על ידי בני אדם ובחירותיהם, אבל זה בהחלט יכול להיות על ידי מסלולים אחרים. כי זה לא בהכרח שגזירתו של הקדוש ברוך הוא שכבר נאמרה לאברהם, תתגשם בדרך הזאת. אבל בו זמנית קוראים כמה דברים שמובילים להתגשמות התוכנית האלוקית.
הבנתי. אפשר עוד שאלות כזו?
כן, בבקשה.
אין לי לזה בדוגמאות, אני אביא רק דוגמה אחת, אבל ראיתי בכל מיני דברים שהתייחסו חז"ל, או לתורה, אני מניח שזה קשור לזה, שאנחנו למשל כמו בקידוש, שאחד מהסיבות שאנחנו מכסים את הלחם זה מפני בושתו של הלחם. אז אני, ויש איזה עוד כמה דברים כאלה שרואים, שבעצם יש התייחסות מיוחדת לדברים שהם דומם. השאלה מה העניין בזה?
אני כבר אביא לך עוד לפחות שלוש דוגמאות. משה רבינו לא מכה את המים, בגלל שהוא חייב הכרת הטוב למים. משה רבינו לא מכה את האדמה, כי האפר חיסה את המצרי. דוד המלך שביזה את הבגד שקראת את נבי גדו של שאול, בסוף ימיו, והמלך דוד זקן והכסו בבגדים ולא ירחם לו. יש לזה כמה גישות. הגישה הפשוטה זה עניין אוטוסוגסטי. אתה צריך לחנך את עצמך להכרת הטוב. הרי עניין הכרת הטוב הוא לא תשלום. אני לא צריך לתת לו כי הוא צריך לקבל תשלום. למשל, אם עשיר גדול עשה לי טובה ונתן לי הלוואה, אז מה שאני אתן לו, זה לא יהיה בשבילו כמעמיד לי. אבל אני צריך להרגיש צורך לתת לו. זה בשבילי, שאני יהיה מכיר טובה. לאו דווקא כי הוא צריך להיות מקבל טובה. גם כשמכירים טובה לאפר ולמים, זה עניין הרגשתי. אותו דבר בגדים, עניין הרגשתי. כדי שאדם ירגיש שהוא צריך לתקן. עמוק יותר, אומר רבי יוסף בלוך בשיעורי דעת, שלכל דבר יש שורש בשמיים. ונכון שהבגד פה בארץ הוא דומם, והאפר הוא דומם. אותו דבר גם הכלבים. ולכל בני ישראל לא חרץ כלב לשנו, בשר בשדה טרפה לא תוכל, או כלב לכלב תשליחו אותו. אין קשר בין הכלבים שלא נבחו במצרים, לבין הכלבים שנובחים היום. הרי הכלבים שלהם ודאי היו נובחים. הרי אפילו בני אדם היום נובחים. אלא מה? המושג כלב. שורש הכלב הוא שורש רוחני. השורש הרוחני הוא כן שורש שמצפה מאיתנו להכרת הטוב. אותו דבר גם בדוגמה שאתה הבאת.
אמן, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה על כל מה שמגדיש לנו, תודה רבה.
תודה רבה וכל טוב. ערב טוב.
שלום, שלום. ערב טוב לרב.
ערב טוב.
של כוח על התוכנית. רציתי לשאול את הרב שתי שאלות בנושא של שידוכים. שאלה ראשונה, רציתי לשאול את הרב, אם יש מושג כזה לבחור שיכול להפסיד את הזיווג שלו. נגיד בחור שמוריד מכל מיני סיבות שידוחים או דברים כאלו. השאלה אם שייך בדבר הזה להפסיק את הזיווג.
אני לא יודע, אני שמעתי את המושג הזה, אני לא יודע מה המקור שלו, אני רק יודע שכתוב שמכריזים בת פלוני לפלוני, אז מצד אחד, מצד שני כתוב, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, והגמרא אומרת כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני, אז לגבי זיווג ראשון כתוב שמכריזים בת פלוני לפלוני. האם באמת יש אפשרות לא לקבל את אותה בת פלוני, או את אותו פלוני לבת פלוני, בגלל כל מיני שטויות וטעויות שנעשות? יש בזה, אני יכול להביא לזה משל. תמיד יש בעיות כשמגיעים לסוגיות של אדם מול אדם, כששניהם בעלי בחירה. הרי בוא ותתאר לעצמך, בת פלוני לפלוני מוכרז עוד לפני שהם נולדו, 40 יום קודם יצירת הולד. לשניהם יש בחירה. לפי בחירותם, בחירותיהם הם יכולים להגיע למצב שבו הם יתאימו אחד לשני, לפי בחירתם הם יכולים להיות מצב שכל אחד יהיה במקום אחר. הרי הגמרא אומרת, מעשה בחסיד שנשא חסידה ולא נולדו להם ילדים, הלך החסיד ונשא מרשעת ועשתה אותו רשע, הלכה החסידה ונשאה לרשע ועשתה אותו צדיק, מכאן שהכל מן האישה, וזה יכול להיות דבר כזה שלמה שבאמת הפלוני והפלונית הללו, כשהוכרזו, התאימו זה לזה, אבל לכל אחד יש בחירה, ומבחינת הבחירה הם יכולים פתאום למצוא את עצמם לא מתאימים זה לזה, אז מה יהיה אז? זה מעין מה שהאור החיים הקדוש אומר, הוא אומר את זה בכמה מקומות, גם בפרשת השבוע, שכשעומדים שני בני אדם אחד מול השני, אז זה יכולים לקרות דברים גם לא על פי מה שנגזר מלמעלה. זה אור החיים מאוד קשה. מצד אחד, מבחינה השקפתית ומחשבתית, ומצד שזה פותר הרבה סוגיות. אז כך שאני לא יודע האם באמת, כששני בני אדם בעלי בחיר עומדים זה מול זה, אין אפשרות שההכרזה לא תתקיים, כי בהחלט יש לכל אחד בחירה להחליט שהוא לא מתאים בהתנהגותו למה שהשני נהיה בהתאם לבחירתו.
נו, והשאלה השנייה, רציתי לשאול, כמה בעצם שייך השתדלות בנושא של שידוכים? כי שמעתי פעם שיש כאלו שאומרים שבשידוכים אין מושג של השתדלות. כאילו, תפילה זה הדבר היחיד. שאלה אם הוא שייך...
כך אומרים שם החזון איש. אבל... יחד עם זאת, אנחנו הרי יודעים שהשתדלות ורמת ההשתדלות תלויה בדרגתו של האדם. רב שולם היה אומר שאני לא כזה בעל ביטחון. אני גם עושה השתדלות. אני מתפלל. הוא לא דיבר דווקא על שידוחים. אבל יש אנשים שבדרגה שלהם צריכים יותר השתדלות. אינני יודע אם החזון איש התכוון להפקיע בדבריו גם מהאנשים בדרגות האלה הנמוכות יותר שצריכים יותר השתדלות. אבל זה חלק מהנושא המאוד מאוד מאוד אישי. של האיזון בין ביטחון והשתדלות. ומה שברור הדבר, שאדם צריך לא לנהוג ביוהרה, ולא לנהוג בצורה לא הגיונית, ולא להיות בעל גחמות על כל מיני דברים שאינם דברים חשובים, ולא להרים את האף למעלה, ולא להעמיד כל מיני דרישות לא רלוונטיות.
לפי מה שהרב אומר, שהחזוני שאומר שתפילה, כמובן, לפי דרכתו של האדם, שתפילה זה בעצם ההשתדלות. מה זה שונה משאר הדברים, שבשאר הדברים תפילה לא מספקת, כי הוא צריך גם לעשות השתדלות?
אני לא יודע, אבל מה שאני יכול לשער זה שזה קשור למה שאמרתי קודם, כי פה זה דבר שבמהותו זה איזון בין שני בני אדם בעלי בחירה. ממילא, ההשתדלות שלו יכולה להיות השתדלות, אבל זה גם תלוי בצד השני.
טוב, יישר כוח, תודה רבה.
ברוכים תהיו, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום רביעי הקרוב נארח את הנטורופד דוקטור אליהו לוי, ששוחח על חיזוק הגוף ומערכת החיסון לחורף, בעיות סחוס והטיפול למתח ובעיות שינה. עניין משפחתי, בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי.
מרן רבי עובדיה,
עיריית ירושלים מתכבדת להזמין את ציבור בני התורה לגמר המיזם פרס הראשון לציון על שם מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה במעמד בנו מרן הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליטה ובהשתתפות ראש עיריית ירושלים מר משה לאון וממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן מופע מוזיקלי ענק בהשתתפות גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד ומשה דואק בליווי תזמורת המנגנים ומקהלת מלכות יום חמישי כ"ח בכסלו נר חמישי של חנוכה כרטיסים ב-20 שקלים בלבד ניתן להשיג באתר טיק צ'אק או בטלפון כוכבית 6565
בלק פריידיי בדי-סיטי עד 60% הנחה על רהיטים, מוצרי חשמל ואקססוריז במתחם העיצוב הגדול והיפה במדינה וגם מתחם אוטלט חדש עם מחירי קסח של עד 80% הנחה ימי חמישי, שישי ומוצ"ש הקרוב די-סיטי, פארק ישראל מעלה אדומים
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. 036-777-777 036-777-777 תזכו למצוות.
רגע, לפני חנוכה, לא תאמינו לנס הענק הזה. המג'יקס בלילה מיוחד לציבור החרדי שלא היה כמותו. הזמר הבינלאומי מרדכי שפירא, הישר מחול, בהופעה חד פעמית בפארק השעשועים המקורה הגדול במזרח התיכון. בכרטיס משולב, הכולל כניסה לפארק ושימוש חופשי בכל המתקנים. לילה אחד בלתי נשכח. מוצ"ש פרשת וישב, כ"ג בכסלו. מספר הכרטיסים מוגבל. עכשיו באתר טיק צ'אק או בטלפון כוכבית 6565. הידעתם? אשפוז ביתי בסביבה המוכרת לצד המשפחה מגדיל את סיכויי ההחלמה. מעוז גאים להציג רפואה מקצועית בבית בניהול ובפיקוח צמוד של דוקטור אוריאל לוינגר ביקור רופא ואחות בכל יום עדכון יומיומי וטיפול בהתאם לתיק הרפואי זמינות טלפונית 24 שעות והספקת תרופות וציוד רפואי לפרטים חייגו
כוכבית 86-83 מעוז
השירות בהסדר לבעלי ביטוח רפואי פרטי ולחברי מכבי שירותי בריאות
ובמקום הראשון מאוחדת מאוחדת גאה לבשר על שחייתה במקום הראשון בתחרות מצוינות בשירות וחוויית לקוח לשנת 2021 אל תישארו מאחור הצטרפו עוד היום כוכבית 3833 מאוחדת משנים את עולם הבריאות בישראל
את היוקרה רואים כבר מרחוק מקרוב רואים שזה עינית רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה
עינית עינית רואים בעין מקצועית
הגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית שמעתם נכון הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים קרן עם ישראל חי שנה רביעית של הגרלה חלומית ועכשיו מבצע חנוכה 8% הנחה וגם 1+1 כן גם 8% הנחה וגם 1+1 אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית התקשרו עכשיו כוכבית 6499 כוכבית 6499
בלק פריידיי בתמנון מבחר ענק של סריגים לנשים גברים וילדים 2 ב-80 שקלים תמנון
גם הרגע שלכם יכול להיות מדהים לוהקר ופל פרימיום איטלקי הטעים והנמכר בעולם בחשרות מעודרת 5 שכבות במילוי קרם מגוזל לוז מובחרים שוקולד משובח או דאבל שוקולד טעים לוהקר פינוק כשר למהדרין
לוהקר זה טעים לוהקר זה מדהים
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93, ערב טוב. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי ברשות הרב לשאול שתי שאלות.
כן.
שאלה ראשונה, מעסיק אותי להבין את ה... מצד אחד אנחנו מוצאים שהשבטים היו 12 שבטקה, כי כולם היו קדושים וצדיקים, ובעצם אנחנו רואים שהם לא נבנו כולם, לא כולם הגיעו מרחל ולאה, שהם רחל עיקר הבית, אבל לאה גם מוזכרת בתור ארבעת אמהות, ובילה וזלפה...
לא הבנתי את צליל הדברים. רחל היא אשתו...
אני מתכוון לשאול שבעצם אני לא מבין למה השבטים הקדושים, אני לא יודע איך לסבן את השאלה, אבל בעצם רואים שהקדוש ברוך הוא, הוא הביא חלק מהשבטים מבילה וזלפה, ומשום מה הם לא נכנסו לתוך השם של האימהות.
אני לא מבין את השאלה. יש ארבע נשים היו ליעקב אבינו. שתי נשים שהם רחל ולאה, ועוד שתי נשים שהם בילה וזלפה, והן נשים לכל דבר, עם כל הזכויות וכל הכבוד. עכשיו, כשאני נכנסתי לתוך דבריך, מה שלא ראוי לעשות, זה בגלל הצליל שאתה אמרת על רחל, עקרת הבית, אבל אפילו לאה. צריך להבין את זה. הייתה אמירה שהסתובבה בעולם, שתי בנות ללבן, שני בנים לרבקה, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. מה זאת אומרת? הייתה אמרה, מי אמר? הזקנות? מי אמר? יושבת ראש הוועדה לדת ומדינה? מי אמר? הייתה אמירה, זאת הייתה אמירה שהסתובבה בעולם העליון. זאת הייתה אמירה של אמת. אלא מה? זאת הייתה אמירה נכונה, רק מה שלא ידעו בעולם זה שהקטן והגדול זה יעקב אבינו. כי הוא קנה את הבכורה. והוא גם ישראל וגם יעקב. ורחל היא עיקר ביתו של יעקב בעולם הזה. ולאה היא עיקר ביתו של יעקב בעולם הבא. ולכן מיטתו של יעקב בעולם הזה הייתה באוהל רחל. ומיטתו של יעקב בעולם הבא זה באוהל לאה, במערת המכפלה. ולכן לאה גדולה ורחל היא קטנה, ואי אפשר לבוא ולהגיד שלאה הייתה אישה בהשוואה לרחל פחותה, חלילה וחס. עכשיו, צריך להבין שכל הארבע האלה היו אחיות, וכך כתוב בחזל. והם כולם, 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 כולם נועדו ליעקב. זלפה הייתה מסיטרה דר לאה, ובילה מסיטרה דרחל, מצידה שלה ומצידה של רחל. ולכן הבנים של זלפה נחשבים כבנים של לאה, והבנים של בילה נחשבים כבנים של רחל, ולכן רחל נתנה להם את השמות לבנים של בילה, ולאה נתנה את השמות לבנים של זלפה. והם כולם, 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 בקדושה ובטהרה, בנים של אב גדול ושל אמהות גדולות.
אז למה אנחנו משום מה לא מזכירים אותם ברשימה של האמהות?
אנחנו מזכירים, כי הם כלולות. בילה כלולה ברחל, נשמתה של בילה כלולה בנשמתה של רחל, נשמתה של זלפה כלולה בנשמתה של לאה.
הבנתי. עכשיו, ברשות הרב, רציתי לשאול את השאלה השנייה. איך אנחנו יכולים להבין את יוסף, שמצד אחד קיבל כל מה שיעקב למד משם ועבר, כתוב ברש"י שהוא כבר מסר ליוסף יעקב אבינו, זה כבר מופיע כבר בתחילת הפרשה, זאת אומרת שכבר משמע שעד גיל 17 הוא כבר מסר בבית רוב החוכמה, ובצד שני רואים את הרש"י שכותב שהיה מסלסל בשערו ומתייפה, איך אנחנו מבינים את זה, את המושג הזה?
אוי ביי, מסלסל בשערו, מה אתם חושבים, שבאמת יוסף היה מין ילד שעשועים כזה שרוצה למשוך תשומת לב? חס ושלום. הרי יוסף ידע שהוא, כל המהלך הזה היה כדי להגשים את החלומות. וכמה שהוא התגלגל, הוא הרי לא, בחלום הוא לא אומר איפה הוא יהיה מלך. אבל עכשיו הוא רואה שהמקום שבו הוא יהיה מלך זה במצרים. ולכן הוא חשב שכדי להיות מלך, הוא צריך לנהוג בטקטיקה שכלפי חוץ הוא ייראה להם מתאים. ולכן הוא סלסל בשערותיו והתלבש כמוהם. כתוב, ותתפסהו בבגדו. הרבי משיניה והבן של הדברי חיים של הרבי מצאנז אמר ככה. כתוב, מה ראה הים שנס? נס מפני הנס, שנאמר הים ראה וינוס, ונאמר ויעזוב בגדו אצלה וינוס ויצא החוצה. כתוב בחזל שהים לא רצה להיקרא לבני ישראל, כי אמר הים, אמר שרו של הים, מה נשתנו אלו מאלו? הללו עובדי עבודה זרה וללו עובדי עבודה זרה. ומה נשתנו בכל זאת? שלא שינו את שמם, שלא שינו את לבושם, שלא שינו את לשונם. איפה התחילה הטקטיקה הזאת של שלא שינו? אז כתוב, ויעזוב בגדו אצלה, וינוס ויצא החוצה. אז התחילה הטקטיקה שלא שינו את בגדיהם, ולשונם, ושמם. משום שיוסף פתאום ראה, למה מבילה אותו הטקטיקה הזאת של הבגד, של המסלסל בשערותיו. הטקטיקה הזאת מביאה שהם חושבים שהוא שייך אליהם. שעולה בדעתה של אותה אישה, שהוא שייך לאותו עניין שהיא חשקה בו. ולכן היא תפסה אותו בבגדו, בעניין של הבגדים. בו ברגע החליט יוסף, אם לשם זה מגיע, אז אני משנה מיד את הטקטיקה, ואז התחילה הטקטיקה שלא שינו את בגדיהם, לא שינו את שמם, לא שינו את לשונם, ולכן הים בסוף נקרא, ויינוס ויצא החוצה, הים ראה ויינוס. ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב.
כן, הלו, שומעים?
שלום, שלום, עכשיו שומעים, כן.
כן, שלום. הרב הזכיר קודם בתוכנית את אור החיים הקודש בפרשה. רציתי לדעת מה ההגדרה של האור החיים הזה. מדובר שבעל בחיר יכול לרצוח מי שאינו חייב מן השמיים מיתה. ורציתי לדעת מה ההגדרה, זה רק לגבי רציחה, וגם כן מה נקרא בעל בחירה, רק בני ברית, רק יהודים או גם גויים?
ודאי שגם גויים הם בני בחירה. אוי ואבוי על הרעיון הזה. אם גויים הם לא בני בחירה, אז אתה הוצאת זכאי את היטלר, הוצאת זכאי את פרעו, הוצאת זכאי את המן, ברור שהם בני בחירה. נכון שאצל פרעו כתוב שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו, אבל יש מחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ן, האם נתלה ממנו הבחירה, או לא. או התאזנה הבחירה. לפי הרמב"ם שנתלה ממנו הבחירה, הרי נתלה ממנו הבחירה גם כעונש על מה שהוא חטא לפני כן, וכל מה שהוא יעשה כעת הוא חייב בגלל מה שהוא חטא לפני כן. אבל ודאי שיש גם לגויים בחירה.
ומה ההגדרה של האורחיים? רק רציחה?
לגבי כל דבר שקשור, זה לגבי גזילה ולגבי רציחה, לגבי כל דבר כשמצד שני עומד בעל בחירה. כשאדם נניח בחר להרוס עץ, זה עניין בינו לבין הקדוש ברוך הוא בלבד. בחירה שלו, אבל בהחלט יכול להיות שהוא לא יוכל להרוס את העץ אם לא נגזר על העץ שיהרס. אבל אם מצד שני עומד בעל בחירה, אז יש פה בעיה במתמטיקה. הרי כל רגע הוא יכול לשנות את מצבו השני. הן לפי מה שנגזר עליו, הן לפי מה שנגזר על השני, הן מצד הבחירה שלו והן מצד הבחירה של השני.
הבנתי, תודה רבה.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, כבוד הרב.
ערב טוב ומבורך.
ערב טוב, יש לך כוח על התוכנית הנפלאה. שמעתי פעם מהרב מוטפי, איזה דרשי, שאומר שרוב האשכנזים הם משבט בנימין, ורוב הספרדים משבט יהודה. לא זוכר באמת דרשי זה. ולפני כמה זמן שמעתי מאיזה רב, שבשבט בנימין שהיה פילגש בגבעה, הם ברחו לאירופה. לא יודע, הוא לא אמר פרטים, מעניין אותי באמת הפרטים שם. ואם כן, הם לא היו...
אתה איתנו?
עכשיו, עוד...
לא היית איתנו בעשר שניות האחרונות, תחזור על המשפט, לא שמע.
אמרתי שהם לא היו בתקופת המקדש, שלא היו בתקופת בית המקדש. לא חטאו, לא נכשלו בשנאת חינם וכל זה. וגם כן, בנימין לא השתתף במכירת יוסף. אם כן, על מה כל השואה הקשה והמעלה שהייתה פה באירופה?
אין לי מושג מה המקורות לכל הדברים שאתה אומר. אני לא שמעתי על זה מימיי. זה נראה לי מוזר מאוד לבוא ולהגיד שבפילגש בגבעה הם ברחו לאירופה, כשבתנך בפשוט ראש מקרא כתוב הפוך לגמרי. אפשר לסגור את הרדיו אצלך?
אין לי, הרדיו כבוי.
אז למה אני שומע את עצמי?
הרדיו כבוי, כבוד הרב, אני לא יודע. ואני לא ברמקו, לא בכלום, רגיל.
הבנתי. טוב, יש פה איזשהו פידבק שאני שומע. בכל אופן, בפשוטו של מקרא, כתוב ששבט בנימין נהרג כמעט לגמרי על ידי שאר השבטים בפילגש בגבעה, ואלה שנשארו יכלו להמשיך ולהעמיד את השבט ולשקם אותו בזכות הבנות של יבש גלעד ובזכות הבנות שהם חוללו בקרמים. אין שום זכר לבריחה, ואין שום זכר לבריחה לאירופה, ואין שום זכר לזה שהם לא היו בתקופת בית שני. ההפך, הרבה פעמים בהמשך משמע שמדובר על יהודה ובנימין. כתוב גם כן שבנימין רצה שבנחלתו יהיה בית המקדש, ויהיה מקום המשכן, ואם באמת כבר בזמן פילגש בגבעה כבר לא היו בנימין, אז על מה מדובר? זה מאוד מוזר, ואני מאוד מאוד אתפלא אם יתברר שיש לדברים הללו באמת מקור. לגבי מה שאתה אומר בשם הרב מוצפי, שהוא אומר את זה, בשם מי הוא אומר את זה?
ראשי, ראשי.
ראשי, אני לא מכיר את הראשי הזה, אבל אני בהחלט מקבל שהרב מוצפי מכיר ראשי, שאני לא מכיר.
כן, אוקיי.
אבל לגבי ההמשך של הדברים, זה נראה מוזר מאוד. ברוכים תהיו.
אמן, וכן למור.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
שלום ואג של הפקות וכל חי מזמינים אתכם למופע המרכזי של חנוכה בבנייני האומה. נפתלי קמפה משיק את האלבום החדש כמלאך ומערך את תישארי בו בליווי תזמורתו המורחבת של יהודה גלילי. יום ראשון נר שמיני של חנוכה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתרים טיקצ'ק וגלעד טיקט או בטלפון 079-515-6565. 20% הנחה ברכישה מוקדמת רק עד יום ראשון קו ד' בחיסון לב בשעה 10 בלילה ובהקשת קוד הקופון 00020.
שלום, כאן אבי ממרן. אני מזמין אתכם להצטרף אלינו למסע של פעם בחיים. מסע לשורשים, למעמקי הנשמה, לקברי הצדיקים ולנופים המריבים. מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי יוצא לדרך. שישה ימים החל מי"ב שבט להילולת רבי יצחק אבוחצירא. בלי פשרות על הארגון וההפקה והכשרות המהודרת של OU מהדרין בפיקוחו של הרב שניאור זלמן רווח. חייגו עכשיו 02-642-8888. קזבלנקה טורליינס, החברה המתמחה בטיולי מהדרין למרוקו. 02-642-8888. מספר המקומות מוגבל.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אשתי ירד לה מלח בדם, היה לה חולשות, היא התפיסה ברוך השם שני כרכים של אשר בנחל. אחרי יומיים, השם מלחם קיבלה פרקוס, הייתה 10 ימים בבית חולים. השתחררה אחרי 10 ימים בבית החולים, חלמה את הצדיק שהוא מדליק 2 נרות בחלום. אחד לרבנו רבי נחמן מברסלב, ואחד לרבי מנחם מנדל מרימינוב. והוא אומר לה, היית צריכה להסתלק, והתעקשתי בשמיים ואמרתי להם, אבל היא התפיסה אשר בנחל, וברוך השם, אשתי נשארה בחיים.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מגיד שיעור, מלמד, מרצה, עכשיו אפשר לקבל ביטחון עצמי ומוטיבציה לדיבור מול קהל. הצטרפו לקורס 7 השלבים בשיטת הרמח"ל, כיצד להכין שיעור או הרצאה, ולהעביר מסר שגם יתקבל, איך לשכנע, להתווכח וגם לנצח, והכי חשוב, כיצד להעביר מסר באמצעות התת מודע. הקורסים בנשיאות הרב מיכאל לסרי, מגדולי המרצים, מתקיימים בכל הריכוזים החרדיים. שיעור ראשון חינם וללא התחייבות. אומנות הדיבור בשיטת הרמח"ל. להרשמה חייגו 077-957-7814.
עצמאים, זה הזמן לנצל את הטבות המס המגיעות לכם ולדאוג להפקדות סוף השנה. לפרטים נוספים חפשו אלצ'ולר שחם או פנו לסוכן. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לשיווק פנסיוני ואו ייעוץ מס אישיים לעצמאים הזכאים להטבות מס בהתאם להוראות הדין.
לשינה טובה ובריאה.
מוצ"ש חי עם מנחם טוקר.
במוצאי שבת פרשת וישב.
הקומזיץ הגדול וסיומי המסכתות בישיבת נהרדעא עם ארי דביר, ארי היל ורולי דיקמן. מוצ"ש החל מ-10 בלילה כאן בקול חי.
לכל מקום שתרצו להגיע, אגד איתכם. עם צי של יותר מ-3,500 אוטובוסים חדשניים, תחבורה חכמה, שירות מתקדם ומערך טכנולוגי, פעילות תחבורה ציבורית באירופה, ובעתיד גם הפעלת הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן. אגד, מובילים את התחבורה קדימה.
שלום, זה שוב אני, דדי, החתול הכתום מהפח הכתום. בכל יום שואלים אותי, דדי, גם אריזות פלסטיק זורקים לפח הכתום? אז אני אומר להם, לחלוטין. קוטג', שמפו, בעדיפות ללוונדר, מרקח, שמפו עם מרקח, חוכובה, חומוס, חינה, מטבוחה, חצילים בטעם כבד, כבד בטעם חצילים, שחת לבד, בלעדיי.
גם אריזות פלסטיק זורקים לפח הכתום. תמיר.
כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
מוחאי תמיד
איתי. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול בפרשה הקודמת, במעשה של שמעון ולוי בעיר שכם, רציתי לדעת איך אנחנו מסתכלים על המעשה הזה. מצד אחד זה נשבה מעשה מאוד
עכשיו. אסור לדבר על זה, יסגרו את התחנה, הבג"ץ יאסור לדבר על זה, בכנסת, בוועדת החוקה יאסור לדבר על זה, אסור, אסור, אסור. כן, מה אתה שואל?
אסור לדבר על זה בגלל שלא, ראיתי שהראשונים
לא,
מדברים
לא
על ההצדקה
הלכתית
של הדבר.
בוא נשמע
לא, את השאלה. אבל כאילו איך אנחנו מסתכלים על, כאילו המעשה הזה מצד אחד זה מעשה ששרגו עיר שלמה, מצד שני יש את הביקורת של יעקב אבינו, ומצד שכאילו איך, כאילו בשורה התחתונה בסיכום לא הבנתי אם זה מעשה מוסרי טוב, או מעשה שלא היה טוב בסוף, מה...
אתה שואל טוב, אתה מנסח את זה נכון, רק אני רוצה להדגיש את זה. אנחנו לא שואלים על מעשים שהתורה אומרת, והרי זה לא מוסרי, אלא אנחנו לומדים את המעשים שהתורה מספרת לנו, ועל פי זה בונים את המוסר. אנחנו לא באים במוסר אנושי, שאנחנו יודעים עד כמה שהוא עומד על קרי התרנגולת, אם בכלל עומד, ומאתגרים את התורה עם זה, אלא להפך. יעקב אבינו לא אומר ביקורת על המעשה. יעקב אבינו מאשר את המעשה, הוא רק אומר שזה לא היה בזמן, ונאספו עליי ויקוני, אחרתם אותי. הוא לא אומר שזה לא בסדר, הוא אומר זה טקטית, זה לא בזמן הנכון, זה מוקדם מדי. עכשיו, באמת המעשה הזה מעורר שאלה, וכשמסתכלים לעומק הדברים, צריך להבין, בשכם היה השורש של עמלק, בשכם היה השורש של כל החורבנות, בשכם היה השורש של שנאת חינם, של גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. בשכם היה שכם בן חמור החיווי. חיווי, חיוויה זה נחש, הנחש הקדמוני. החיווי הוא אח של שעיר אחורי, שהוא הסבא של תמנה, ואחות של לוטן, ואחות לוטן תמנה, ותמנה הייתה האימא של אליפז, שהיה אבא של עמלק. כלומר, השורש ההיסטורי של עמלק נמצא פה. והם ידעו שפה נמצא השורש למלאק ועשו בדיקה. כתוב בחזל, שמה היה עושה המלאק במדבר, היה חותך מילותיהם וזורק לפי מעלה ואומר, זה מה שרצית היה לך. כלומר, להמלאק יש חולשה לברית מילה. ולכן הם עשו להם בדיקה, האם הם באמת המלאק או לא. הרי אם יבוא היום נשיא ארצות הברית ויגיד לאנשי רוסיה, אני רוצה להתחתן עם איזה בחורה, ולכן אני מבקש שכולם יחתכו את האף, האם מישהו יעשה את זה בכלל? הרי לא מדובר שם בדיקטטורה. הרי במפורש, התורה מספרת ששכם בן חמור וחמור אבי שכם לא יכלו לתת להנחית הוראות לעמם. הם פשוט שכנעו אותם. והעם השתכנע מהר מאוד. וזאת הייתה הבדיקה שעשו שמעון ולוי. ויעקב אבינו אמר, נכון, צריך למחות את זכר עמלק. אבל לא עכשיו. עכשיו ונאספו עליי והיכוני. ולכן זה לפני הזמן. ולכן אתם אחרתם אותי. וזאת הייתה הביקורת. באמת המעשה שמעון ולוי עשו בדיקה לאחר מכן, ולפי זה נראה מה זה היה. הם עשו את המעשה כי הם לא רצו להרבב בעם ישראל, לא רצו שבת ישראל תתערבב עם עם זר. והגיע זמרי בן סלו. כתוב בחזר שזמרי בן סלו היה גלגול של שמעון, וקוזמי בצור גלגול של דינה. ופה היה מעשה בדיוק הפוך. שזמרי בן צלול בא להכניס לתוך עם ישראל בת עם זר, ונהרגו 24 אלף משמעון, כנגד 24 אלף איש הם הרגו בשכם. לעומת זאת, לוי לא שילם. למה? כי כשמשה רבינו הכריז אחרי חטא העגל, מי להשם אליי, ונאספו אליו כל בני לוי, משבט שמעון לא באו. שבט לוי היו מוכנים להרוג גם כשאמרו יורגו איש באחיו, איש בקרובו, לא רק כשמדובר על כמה אנשי חיבי משכם. זה סימן שבאמת עשו את הדברים רק לשם שמיים, טהור לגמרי, כמו שפנחס בן אלעזר משבט לוי עשה את מה שהוא עשה לשם שמיים. כתוב בגמרא, בחז"ל, שאשת טורנוסרופוס ניסתה לפתות את רבי עקיבא. הוא ירק, שחק ובכה. הוא ירק בפניו של יצר הרע. הוא צחק, שחק, שמח, כי הוא ראה בעיני רוחו שהיא תתגייר, הוא יישא אותה בהתר, והוא בכה על היי שופרה, על היופי הזה שנקבר באדמה, שהתבלה באדמה, היי שופרה דבלי בערה. במדרש הזה תמוע, מה זה, מה, אשת טורנוסרופוס ניסתה לפתות את רבי עקיבא. רבי עקיבא כבר היה איש מבוגר מאוד, ואשת טורנוסרופוס, זה לא מתקבל על הדעת. חוץ מזה, מה זה רק, מילא רק אני מבינה, מה זה שחק, מה השמחה? מה הוא בכה על היי שופרה דבלי בערה, בגלל שהיא אדם יפה, לכן צריך לבכות שהיא תיקבר באדמה, כולנו נגיע לשם בסוף. אומר הרמ"א פנו, במאמר הנפש. רבי עקיבא היה גלגול של זמר בן סלו, שהיה גלגול של שמעון. ואשת טורנוסרופוס הייתה גלגול של קוזבי בצור, שהייתה גם גלגול של דינה. וזמר בן סלו לא הצליח לתקן את מעשה דינה. שוב נהיה שם החטא. ועכשיו הגיע הזמן לתקן. היא באה לפתות את רבי עקיבא, והוא ראה שאיתה ביחד מתקנים את מעשה שכם. ולכן הוא אמר, אני לא מתכונן להיכשל. הוא רק בפניו של יצר הרע, והוא שמח כי הנה עכשיו יסגר המעגל. הוא בכה על היי שופרה, על זמר בן סלו, שלא יצליח לתקן שבא לי בערה. כך אומר הרמ"א פנו על הסיפור הזה.
תודה רבה. שר כוח רב חזק וברוך.
ברוכים תהיו.
תודה.
ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, מלא עם הנוצרים, הם צריכים להוכיח שאנחנו לא דת כדי שהם יתפסו מקום ראשון. אבל הרפורמים, אני לא מבין אותם. למה הם מנסים? הם צריכים להשקיע משאבים וכסף וגזרות עלינו כדי ש... בשביל מה כל זה? הם יכולים לעשות מה שהם רוצים.
צריך להבין דבר אחד. אין שום קשר בין הרפורמים לנוצרים. הנוצרים יותר קרובים אלינו פי אין סוף מאשר הרפורמים. כי הנוצרים זה דת והרפורמים זה לא דת. זה קאט פולקלוריסטית. אני רק אומר נתון אחד, בשנת 1974 התפרסם סקר של דוקטור תיאודור לן בעיתון דבר של השמאל. הוא עשה את הסקר על רבאים ורבאיות שקיבלו תעודות משנת 1964 ל-1974. והשאלה הראשונה הייתה, האם אתה מאמין באלוקים? 90% אמרו שהם לא מאמינים באלוקים בצורה כזאת. 20% אמרו שהם לא מאמינים באלוקים כלל, ו-70% אמרו שהם לא מאמינים באלוקים בצורה המקובלת, אלא הם מגדירים אותו מחדש. זה לא נקרא דת בכלל. זה לא נקרא דת בכלל. עכשיו, מה הם רוצים? הם רוצים הכרה. הכרה בתור גוף יהודי פולקלוריסטי, וההכרה הם יכולים לקבל רק פה, ולכן הם מגיעים לפה, וזה נושא ארוך שאני הסברתי אותו הרבה פעמים, גם בהרצאה שלי על הרפורמים, גם בספר שלי שנקרא למה הם שונים, החרדים והחברה בישראל.
זה אפשר עוד שאלה קטנה?
קטנה, כן, כי אנחנו בסוף ממש.
לגבי, עוד מעט חנוכה, ויש את ההצגות והסרטים, ויש כל מיני פרסומים, נשות חינוך, אני לא יודע אם מישהו מתקשר לגבי לשאול על מה זה, מי זה הנשות חינוך הזה, אבל מה דעת גדולי ישראל לגבי הצגות וכל הדברים האלה שאנחנו...
זאת שאלה הלכתית, אני לא מטפל בשאלות הלכתיות בתוכנית הזאת, שאלות באמונה, שאלות במחשבה. אני מאוד מודה.
תודה.
אנחנו הגענו לקו הסיום, שבוע בחנוכה לא תהיה תוכנית, ואני מאחל לכולם חנוכה שמח, ותודה רבה לצוות, ותודה רבה לאלה שהיו איתנו, ותודה רבה לאלה ששאלו. כל טוב.
שלום ורג של הפקות וכל חי מזמינים אתכם למופע המרכזי של חנוכה בבנייני האומה. נפתלי קמפה משיק את האלבום החדש כמלאך ומערך את ישי ריבו בליווי תזמורתו המורחבת של יהודה גלילי. יום ראשון נר שמיני של חנוכה בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים באתרים טיקצ'ק וגלעד טיקט או בטלפון 079-515-6565. 20% הנחה ברכישה מוקדמת רק עד יום ראשון כ"ד בחיסלב בשעה 10 בלילה ובהקשת קוד הקופון 000020.
מסע משפחות בני התורה למרוקו של כל חי, 6 ימים החל מיוד בית שבט, אתם חייבים להיות שם. חייגו עכשיו 02-642-8888 קזבלנקה טורליינס 02-642-8888.
רגע לפני חנוכה, לא תאמינו לנס הענק הזה, המג'יקס בלילה מיוחד לציבור החרדי שלא היה כמותו. הזמר הבינלאומי מרדכי שפירא, הישר מחול, בהופעה חד פעמית בפארק השעשועים המקורה הגדול במזרח התיכון. בכרטיס משולב, הכולל כניסה לפארק ושימוש חופשי בכל המתקנים. לילה אחד בלתי נשכח. מוצ"ש פרשת וישב, כ"ג ג' בכסלו. מספר הכרטיסים מוגבל. עכשיו באתר טיקצ'ק או בטלפון כוכבית 6565.
בלק פריידיי בתמנון. מבחר ענק של קפוצ'ונים ופוטרים לילדים. 3 ב-100 שקלים. תמנון.
אל תפרוש מן הציבור. אל תפרוש מן הציבור.
למעלה מ4 מיליון ישראלים כבר קיבלו את מנת החיסון השלישית מפני נגיף קורונה. אל תפרוש מן הציבור. הישיבות, הסמינרים, תלמודי התורה ובתי הספר, בתי הכנסת והמדרשות פתוחים. המשק בפעילות מלאה. מדינות העולם מקבלות בזרועות פתוחות ישראלים מחוסנים. ברוך השם, חזרנו לשגרה. בואו נשמור עליה. אם טרם התחסנתם, זה הזמן. קבעו תור בקופת החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
כמה מתקדם, ככה מעוצב. מים נהדרים, זה נועם אחד מבית אפיקים. חייגו, כוכבית 20-26.
הורים, חנוכה חוזר, ואיתו בית הספר של החגים. משרד החינוך מזמין אתכם לרשום את ילדיכם לבית הספר של החגים בחנוכה. מסגרת איכותית, חווייתית ומפוקחת, המעניקה לילדיכם מגוון פעילויות העשרה ושמירה על רצף חינוכי וחברתי. התוכנית מסובסדת לילדי הגנים ולכיתות א' עד ג' למשך 5 ימים, החל ב-30 בנובמבר, ופועלת בהתאם להנחיות הבריאות. כמיליון ילדים יוכלו להמשיך לצמצם פערים ולפגוש חברים, ואתם כבר לא צריכים לחפש פתרונות בנרות. הרשמה ברשות המקומית. פרטים באתר משרד החינוך. שמים לב בחינוך, גם בחנוכה.
סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי כלים, אבל לא רק. חדש מסאנוס פארק, נוזל כלים ללא בוסם וללא צבע, המתאים לניקוי והכשרת פירות וירקות ללא חשש, באישור בדץ העדה החרדית. מה הבעיה? קחו סאנו.
איך זה שליברה יכולה לקצץ לכם את מחיר ביטוח הרכב אפילו בחצי? זה לא מבצע השקה, לא הטבת הצטרפות ולא עד גמר המלאי. זאת שיטת תמחור חדשה. למשל, אתם הורים לילדים קטנים? המחיר יורד.
לא מה שציפיתם מחברת ביטוח, אה?
ליברה, משנים סדרי ביטוח. כוכבית 8743. ליברה, חברה לביטוח בעם, כפוף לפוליסה ולתנאי החיתום של החברה.
גם הרגע שלכם יכול להיות מדהים. לא הקר, ופל פרימיום איטלקי, הטעים והנמכר בעולם, בחשרות מהודרת. 5 חוות במילוי קרם גוזל לוז מובחרים, שוקולד משובח או דאבל שוקולד טעים. לא הקר, פינוק קשר למאדרין.
לא הקר זה טעים, לא הקר זה מדהים.
שלום וקשן הפקות וכל חי מזמינים אתכם לקומזינג חנוכה בבנייני האומה עם שמילי אונגר ובהשתתפות אומנים אורחים שלומי גרטנר, הרשי רוטנברג, ביני איינהורן וילד הפלא בנצי קלצקין בליווי תזמורת המנגנים בניצוחו של מוישי רוט ומקלת מלכוס בניצוחו של פינחס ביכלר מוצאי שבת נר שביעי של חנוכה בבנייני האומה בירושלים כרטיסים באתרים טיק צ'אק וגלת טיקט או בטלפון 079-515-6565 15% הנחה ברכישה מוקדמת רק עד יום חמישי ב-10 בלילה ובהקשת קוד הקופון 000-15
כל חי תמיד איתי כל חי
חדשות כל חי השעה 11
לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי קבינט הקורונה סיים את הדיון ולפי שעלות צפויות הקלות או החמרות בהנחיות ממונה הקורונה פרופסור